ספר הספרים של העם היהודי ושל העולם כולו, הספר הראשון שעלה לדפוס, ספר הנמכר ביותר בעולם, ערש התרבות האנושית, החוק, כל מה שתרצו, והסיפורים שבתנך. עליהם אנחנו מדברים בתוכנית הזו, התוכנית שלנו סיפור רוחני, עם הרב לייטמן. שלום לרב.
שלום.
אז היום אנחנו...
קשה לי להסכים עם מה שאמרת.
למה?
כי אני מסתכל על זה לגמרי בחתך אחר. זה לא סיפורים ולא חוקים ולא מוסר ולא חינוך ולא... זה נכון, אבל זה לגמרי לא תנך.
כי יש פה משהו אחר.
המישור הפנימי שלו, הרוחני שלו, כי זה הוא, ועל זה הוא מדבר. הוא כל כך עצום וכל כך גדול. ב-99.9% ממה שהכל ציינת,
כן.
שזה לא נכנס לשום יחס למה שהאנושות לוקחת ממנו.
כן.
כי אנחנו יכולים על ידי ספר הזה לעלות לדרגה אחרת של קיום. זה הספר שיש בו כוח לעשות מאדם ייצור אינסופי, נצחי, שלם, כמו האלוקים. ואנחנו משתמשים בזה ככה, כמו שאתה... בוא נתאר יחד איזה דבר שילדים מצאו איזשהו יעלום הרבה יעלומים ומתחילים וסופקים בג'ולות בגולות במקום לעשות מזה משהו אמיתי
נגיד. כן, טוב, אז עכשיו אנחנו פה בתוכנית הזו, ואתה תיקח אותנו לתוך העולם הפנימי הזה.
אני אשתדל.
אז היום נדבר על איך יצאנו ממצרים, שזה סיפור אולי מרכזי מאוד בתוך ה... וגדול מאוד.
זה באמת מרכז של כל הספר.
כן. אז בחרנו לקחת, לטפל בזה דרך שני קטעים, שתי סצנות למעשה מרכזיות. הראשונה היא הסצנה שבה משה מגלה את הסנה. אחרי שהוא עזב את מצרים בגלל שהיה צריך לברוח ושהרג את השוטר המצרי, הוא כבר נשוי שם לביתו של ציפורה, ביתו של כהן מדיין, שהיו לו 7 בנות, ובטח כן. גם על זה אפשר יהיה לדבר. בוא נראה, נתחיל עם העניין של הסנה.
ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, מדוע לא יבער הסנה? ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. ויאמר, משה, משה. ויאמר, הנני. ויאמר, אל תקרב הלום. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים.
סצנה
יפה.
כן, גם קצת מוזרה, כי יש פה כאילו שיח שבוער. משה הוא כבר בן איזה 80, אני חושב,
כן,
נכון?
כן,
הוא לא ילד. הוא פתאום רואה את הסנה הזה שבוער. אז מה זה הסנה? בוא נתחיל מזה אולי. מה זה הסנה?
זה דרגת הצומח שמראה עד כמה שכוח החיות יש בה לעומת הדומם, המדבר, ועד כמה שעל ידי כוח הצומח, כוח החיות, כוח ההתפתחות שיש בזה, יכולים להגיע לדרגה עוד יותר גדולה, לרוח מזה, לבהירות, לאש.
האש מסמלת את הדרגה למעשה.
האש מסמלת אור החוכמה שמתלבשת באור דחסדים. זאת אומרת, היא מסמלת גילוי האלוקים בתוך רצון של אדם להגיע להבנת החיים, להבנת מטרת הבריאה. ואז בצורה כזאת מתגלה לו בינתיים, אחר כך יהיו גילויים יותר ברורים, יותר קרובים, יותר מובנים, ממש לא רק גילויים אלא השגה. אבל עכשיו זה בינתיים פעם ראשונה הגילוי הזה, ומשה באמת אין לו אפשרות להשיג את זה, אין לו אפשרות לדעת את זה. הוא עושה מעשה היחידי שאפשר לעשות כדי לא לפגוע ולא, לא בעצמו ולא בקשר שלו עם האלוקים, הקשר הראשון, שהוא מסתיר את עצמו.
מסתיר את עצמו מתוך. כן. אבל משה, אם נדבר עליו, הוא כאילו פוגש את זה במקרה, הוא יוצא כאילו ל...
זה תמיד במקרה, כלפי האדם מופיע. קודם כל, כל מה שכתוב, כל אחד ואחד עובר. Okay. כל אחד, כל נשמה ונשמה חייבת לעבור אותו מסלול, מאדם הראשון, מבראשית ברא אלוקים ולעיני כל ישראל. אז אין כאן מישהו שיכול להימלט מזה. אבל זה דוגמה. כן, המשה שבנו, אותו כוח החיפוש, אותה נקודה שבלב, שלוקחת אותנו למעלה ולאן ולא ידוע.
שאדם... משה זה הנקודה שבלב.
כן.
שמתעוררת. זה הרצון בעצם למה להגיע לזה.
להגיע למשהו שאדם אפילו לא יודע בינתיים במה, אבל הוא מקבל תסכול, יש לו איזשהו מועקה פנימית, יש לו איזשהו חלל פנימי ריק, והוא לא יודע מה לעשות עם החיים שלו. כאילו הכל בסדר, אבל המילוי אין. זה בדיוק מה שהיה למשה. כאילו מספרים, בית פרו, יש לך באגו שלך, הבית פרו זה כל האגו שלנו. יש לך הכל, אתה נסיך, אתה הכל, שליט במצרים. קודם, הכל מה שתרצה בחיים האלו, בעולם הזה, נמצא לפניך.
כן.
ומה? מתוך זה מתגלה שמה יש לי מזה.
כן, באיזשהו שלב הוא בורח משם, הוא רואה איזה שוטר מצרי.
כן, הוא שוטר מצרי שלא נותן לו לצאת מזה, שלא נותן לו להתפתח, ואז הוא הורג את המצרים.
ואז הוא בורח למדבר, ושם מי שדווקא לוקחים אותו תחת חסותם זה כאילו המדיינים, שהמדיינים זה...
גם כן
לא. כן, הוא גם נשוי לאיזה, אתה יודע, איזה אחת, איזה...
זה... נו. זה לא כל כך ככה כמו שאתה מסבר. זה נכון, אבל הכוחות האלה שמתגלים באדם, הם מתגלים בצורה הדרגתית.
כן.
האדם לא יכול לעשות כאן קפיצת הדרך. וזה מתפתח בו מבית פרו לבית יתרו, ומתוך זה שהוא היה ללא רצון שיש לו כבר צורה רוחנית, אז בינתיים הוא מקבל כזאת רצון, זה הציפור, אשתו, שעל ידה הוא ממשיך לעלות, הוא בכל זאת...
למרות שהיא בת מדיין, היא בתו של כהן מדיין אפילו.
כן, 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 זה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שכל ההתקדמות שלנו ברוחניות היא באה על ידי כל הכוחות האלו הרעים שלאט לאט, דווקא על ידם, מתוך היצרה שאנחנו עוברים אותה, מעבירים אותם ליצר הטוב, ומהם אנחנו בונים את הדמות שלנו הטובה. כי מלכתחילה כתוב בראתי יצרה, אין שום דבר חוץ מזה, ונקודת משה בלבד נקודה, ואיך סביב הנקודה הזאת מתחיל אדם לבנות את העולם החדש שלו הרוחני, רק על חשבון שהוא לאט לאט מוציא מכוחות האם הרעים השבורים שבו כל גם היהודים, אפילו עם ישראל, הוא נמצא שם בעבדות במצרים, גם כן צריכים להוציא אותו, גם כן, זאת אומרת, אדם צריך להוציא אפילו יש לו איזשהו יוצרות הטובות מלכתחילה שם, אבל הם נמצאים בינתיים עכשיו אצלו קבורים תחת כל הרצונות הגשמיים, וציפור ויתרו הם בדרך שעוזרים לו את זה. מיתרו יש לנו כל החוקים שלנו, אחר כך בא למשה אחרי קבלת התורה, והוא ממליץ למשה איך לבנות עם ישראל.
כן. זאת אומרת, דווקא דרך הרצונות הללו...
כי המבנה האגואיסטי הוא מבנה נכון, רק צריכים להוציף לזה כוונה על מנת להשפיע.
אז יש לנו... זה ממש הסבר לעניין הזה.
כן?
יתרו הוא ממש דוגמה ל...
כן, כן, הוא בא כביכול מצד הרע.
כן.
אבל שיכולים להשתמש בו בכוח המשה לכיוון הטוב.
והבורא מתגלה שם למשה.
כן, אבל בצורה כזאת שזה ממש גילוי באלמה, שנותן לו פקודה, שאומר לו מה הייעוד שלו בחיים. זה מה שאדם מגלה, שיש לו מטרה בחיים והוא צריך להגיע לזה, וזה מה שישנו לפניו.
כן, אז הוא לא ממש מתלהב, משה.
קודם כל הוא מפחד.
הוא מפחד.
זה באמת הפחד הגדול מאוד, ואנחנו רואים את זה גם כן בהתקדמות שלנו. כשאדם מגיע ללימוד ונכנס ומתלהב מאוד מחוכמת הקבלה ומזה מה שנפתח לפניו, הוא כל כך נראה וכל כך מוכן להכל, כמו ילד הקטן, הרפתקה כל כך יפה, אבל אחר כך הוא מתחיל לראות שהתקדמות היא דווקא על פני כוח הרע, על פני האגו, על פני כל אלו המלשינים, על פני כל המתנגדים, על פני נגד כל העולם. פתאום הוא מגלה שלא מסכימים עמו, ששונאים אותו, שדוחים אותו, שרוצים למרוח אותו. ממש, הוא מתחיל להבין שהדרך היא דרך קשה. וכתוב על זה הרבה, במיוחד בספרי הקבלה, בספר הזוהר, גם כן בחסידות. ההתקדמות היא ישר צער מאוד. באמת, בין כל הכוחות האלו ולהבות האלו הגדולות, לכן הוא מפחד. כי מה אומר בורא? מה אומר השם שמתגלה לו? הוא אומר, אתה יכול להתקדם רק בתנאי שאתה חוזר לפרו. זה ממש, זה כאילו להיכנס שוב למקום סכנה הגדול ביותר, למוות. ממש. הרי אני נגדו כלום.
נכון.
ואני צריך עכשיו להתקרב אליו, איך אפשר? אז, ותראה באיזושהי צורה שיטתית, אומרים לו, אין לך ברירה, אתה חייב.
יש שם ממש איזה דיון שלם סביב העניין.
מאוד קשה לאדם, אני מדבר מתוך הניסיון ומתוך מה שקורה עם אלו שמגיעים ללימוד, שזה באמת, המוראות הפנימיות האלו הן מאוד מאוד לא לא פשוטות.
למה הבורא אומר לו עוד לפני כן, לא שאלתי על זה, שאל נעליך מעל רגליך? מה זה השאל נעליך?
הנעל זה איפה שאדם סוגר את עצמו, איפה שהוא גומר את המדרגה שלו. נעליים זה ממילה מנעול.
כן.
אז אין לך עכשיו מנעול, אתה צריך לפתוח את עצמך עוד יותר ולגדול.
אז תשתחרר קודם מכל המנעולים ששמת על עצמך, כן. ואז אתה תוכל להתקדם, ואז כן. אתה תוכל לגדול.
זה תמיד ככה, זה כמו החטא מרגלים וכל הדברים, הכל משך לרגליים ונעליים, זה כל העניין של ההתקדמות, שאתה צריך לרכוש כלים הנוספים. וזאת אומרת, להוריד את המוגבלות הקודמות.
עכשיו, מאיפה משה בסיפור הזה, בקטע הזה, יודע, הוא אומר לו, אני אתן לך את הארון, הוא אומר לו, אני כבד פה ולשון, הוא אומר לו, אני אתן לך את הארון, ואתה תוציא את המחה. מאיפה משה יודע? הרי משה, לכאורה, לפי הסיפור הזה, אותה נקודה, אפילו לא יודעת שהיא חלק מעם ישראל.
לא. הוא לא יודע שהוא חלק מעם ישראל, מצד אחד. מצד שני, הוא כבר מתחיל להזדהות איתם, כי הוא הרג את המצרים.
נכון.
למה? מפני שיש שם בעיה עם ישראל, כן? שהוא העיקר
את העיוון.
אז לכן, הוא כבר מזדהה עם העם הזה, הוא כבר מזדהה עם התנועה הזאת קדימה שנקראת ישר קל.
כן.
הוא כבר מרגיש את עצמו שהוא בעצמו היה כביכול בעבדות הזאת במצרים, אמנם שהוא נסיך וגדול.
כן.
אבל את העבדות הפנימית הוא מרגיש. זה אדם שמרגיש פיצול כזה פנימי, שמצד אחד הוא כמשה וגדול ונסיך ופרו לידו והכל, מצד אחד שיש הכל לפניו, ויש לו הכל בתוך רצון האגואיסטי שלו, ואין לו, לא חסר לו כלום, ויכול ליהנות מכל החיים. מצד שני, הוא רואה שהוא נמצא בגלות ממשהו גדול, אבל ממה? איך הוא ימצא? איך הוא יגלה את אותו העולם שממנו הוא נגלה, ועכשיו נמצא באיזשהו מקום שאומנם יש פה כל השפע גשמי, אבל אין לי במה לחיות נפשי. וכאן מתגלה לו הקשר עם אותו המצב הרוחני, שכן, זה באמת קיים, שאפשר לגשת לזה, שאפשר להגיע לזה, אבל בדרך לא פשוטה. שאתה צריך לגייס כל הכוחות האלה שלך, ואלו שאתה לא חושב שהם טובים, אתה צריך לדעת וללמוד איך להשתמש בהם.
ואהרון? אהרון הוא אחיו,
כן, זה,
הוא לא מכיר אותו, אבל זה תכונה, אני מבין שהיא תכונה אחרת
שלו, כן, שיחת עם זה. זה משה ואהרון, זה שני תכונות המנוגדות בעצם.
הוא מנוגד אליו,
כן,
אהרון,
כן,
מנוגד,
כן, זה נצח ועוד,
כן.
מנוגד עם זה, כן. לזה, ואז ביחד ככה הם עובדים, ובהחלט המשה זה אותה התכונה הפנימית ביותר שאין לה תמיד מה להגיד, תמיד יש לו בעיה. כן, שבגלל שהוא קשור לפנימיות הדבר, הוא רואה ש גם האגו צודק וגם הבורא צודק, וזה מול זה, והוא נמצא כנקודה באמצע ביניהם, נקודה מכרעת. ורק אהרון, שזה חלק הימין, החסד, יכול להכריע אותו.
עכשיו אני קצת מבולבל.
לא חשוב.
אהרון חשבתי זה משהו.
כן, חשוב משהו הפוך. אבל זה כך אהרון המדבר, כנגד הפרו, הוא מדבר מצד הזה.
כן, ואהרון יעזור לו. אז רק עוד שנייה, בכל זאת לעניין הגשמי, הוא פתאום מוצג אהרון כדמות. זה הפעם הראשונה שבה אהרון מוצג למשה, ומשה מבין מיד שיש את הדבר הזה.
משה לא מסוגל לעבוד עם המלכות, רק אהרון, כי זה משה אהרון ואחר כך יוסף ודוד. זאת אומרת יש פה תהליך שצריך לעבור איך שהם מעוררים את הכלים האלו. כן, אבל זה לא בעיה של אהרון, בעיה של משה, וזה כוח שלנו שעומד לפני ההתפתחות הרוחנית מאוד חלש,
כן.
קטן,
כן.
מפוחד, כמה מפלצת כזאת כפרו, כן. האגו שלנו, וזה לא שהאגו שלי, אני מתחיל לראות שכל העולם נגדי, הרי העולם זה העתקה ממני, ואז אני מתחיל לראות אז הוא נגד והוא לא, והוא ככה והוא ככה והוא ככה, ומדברים עליי ובאים עליי וכולם, וכאן אדם נמצא באמת בנקודת מכרעת מאוד, וקרובים וההורים ורחוקים ודעת ציבור, כמה שאתה יותר מתקדם יש לך ודאי שיותר חשבון כביכול, והבורא הוא יודע לסדר אותנו בצורה ש אתה מבין אותי גם כן. אז וכאן זה בדיוק המלחמה שהאדם צריך כל פעם, זה לא עובר עד שאנחנו מתקנים את האגו שלנו, הוא מתעסק איתנו ודווקא בדרגות הנמוכות ופשוטות ביותר. כתוב רבי שמעון לפני שעלה לדרגה האחרונה, הוא נפל לרבי שמעון מן השוק. זאת אומרת שהיו לו בעיות וקושיות ומעצורים מדרגה נמוכה כל כך, כי לוקחים מאדם כל ההישגים שלו רוחניים, ופתאום הוא נמצא במישור כזה, ושוב אוי ואבוי, מה הייתי ולמה ואיך, ולא יכול שום דבר לעשות, עד שלאט לאט ממש בזכות העליון,
כן, וביד חזקה ובזרוע נטויה,
כן, יוצא מזה, ואז מבין שזה היה משחק כדי ללמד אותו, להעביר אותו דרך המכות האלו ליציאה.
אז בוא נגיע ליציאה, שזו הסצנה השנייה שלנו, ואנחנו עוברים, דילגנו על כל השלב שהוא יורד למצרים והעניין עם פרעה וכו', וכבר היו 10 המכות והעם כבר יוצא, גנבו גם לקחו את הכלים של המצרים וכו', ועכשיו הם לפני ים סוף.
וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, ופרעו הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישון.
סצנה מאוד דרמטית.
כן.
נכון?
זה
הם עומדים לפני הים.
כל התכונות האדם עכשיו הם מתעוררות, כל הרצונות נמצאים איתו, כל התחושות, זה, זה, זה פשוט מעמד שבאמת כל העם, מה שנקרא, כן. כולם, וגם מצרים מגיעים של האדם,
כן.
כל אותם התכונות האגואיסטיות וכל הסתכלות האדם על העולם ועל עצמו ועל כולו ועל החיים שלו ועל הכל, כולם מגיעים למשפט אמת, והוא לא יודע מה לעשות. אתה מבין, זה, כן. כל המכות הקודמות וכל הבריחה והכל, זה היה כאילו משחק הכנה לרגע הזה שאדם נעמד במצב שאין לו לאן לברוח.
אין לו, הים.
זאת אומרת, אם מצרים משיגים, הם לא מחזירים אותך למצרים,
כן.
הם הורגים אותך.
הורגים אותך.
זהו. אם אתה קופץ לים, אתה גם כן...
טוב,
כן. אז מה, 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 מה לעשות?
וכאן... תקים על משה.
Oh.
אומרים לנקודה הזו משה, אומרים, הבאת אותנו לכאן למצב.
דרך נקודה הזאת, אדם נאלץ לפנות לבורא. דרך נקודה הזאת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים שכל הכוחות האלו חייבים באדם לאט לאט לגדול, ולהתקשר, להצטייר, ולהתחבר לכוח כזה שיצק לבורא. שיהיו שם... לא יחסר איזה מין תכונה או כוח שבאדם שלא יהיה בשיתופה.
מה זה הרצון שלי נגיד לכבוד, וגם הרצון שלי לאוכל,
אחרת לא היית מפחד מהפרו, אחרת לא היית מפחד מהמסרים שלך, כי אתה מפחד מהפגיעה בכבוד וברכוש וביחס שלך עם הכולם והעולם. אם אתה לא מפחד על מוות, אז אתה חופשי, למתים חופשי. אלה כל הדברים האלה, בגלל שאתה דרך האגו שלך קשור כל כך לעולם וכל כך אתה איתו, אז זה בעיה.
עכשיו משה בנקודה הזו מתגלה ממש בשיא המנהיגות שלו, בשיא הביטחון, אומר להם, מה אתם בכלל צועקים עליי? תצעקו לבורא ואל תדאגו, תהיו רגועים. הוא עבר ממש איזה שינוי גדול מאוד מאותה נקודה קטנה ומפוחדת.
לא, 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 לא. אנחנו צריכים להבין שהמשה הוא סך הכל, הוא בתוך העם, והוא מאוד דואג איך העם יחליט, והאם הוא מסוגל למשוך את העם לצעקה הזאת, כי האם העם מוכן להתבטל לכוח העליון. כאן זה, יש עניין של ביטול. ברגע שכל התכונות של האדם בסופו של דבר מבטלים את עצמם ורק תולים תקווה בכוח העליון, זה נקרא שמגיע אלינו אור מיוחד, גר דחוכמה, ואז זה נקרא קריאת ים סוף. אז בכוח האור הזה אדם מסוגל לעבור מעולם הזה לעולם הרוחני, נפתח לו הדרך, הוא עושה את הקפיצה. זה בדיוק הקפיצה של היציאת מצרים, אבל זה בתנאי שנהיה לחוץ ונרצה ורואה שאין לו איפה ובמה לתלות את עצמו, רק בנקודה הזאת של הדבקות בבורא, נקודת הדבקות הראשונה, עם כל היוצרות שבו, עם כל מה שיש בו, ואז זה קורה.
זה מחוסר ברירה, אבל קורה. זה ממש מחוסר ברירה, הם לא ממש אומרים, הם כבר אומרים לו, תגיד, מה הבאת אותנו לפה?
נכון, אבל מה אתה חושב? מאיפה אדם ירצה מרצונו הטוב? מה יש לו טוב שהוא יכול להחליט שכן הוא הולך? חכה, אחר כך, כשהוא ילך במדבר, וגם במדבר אנחנו נראה כל הדרך, היא לא פשוטה, לא סלולה.
נכון.
אבל אחרי שהוא רק מסיים את המדבר, ונכנס לארץ ישראל, לכיבוש הארץ, גם מלחמות. אבל שם כבר מלחמות שהוא בהם נכנס בכוח שלו. כבר לא בכוח משה. המשה כבר ברגע הזה הוא נפטר. זאת אומרת שנעלם הכוח הזה, כבר יש כוחות יותר גדולים בכניסת לארץ ישראל.
משה הוא כוח מלמעלה? זאת אומרת הוא כוח...
לא, משה זה כוח שבאדם, שהוא... נקודת הקשר בין כל התכונות ורצונות שלנו עם הבורא. אז נקודת הקשר הזה משך שנות המדבר היא הופכת להיות לכלי גדול, ש-40 שנות המדבר זה עליית המלכות לבינה. זאת אומרת שאנחנו רוכשים כלים דהשפעה גדולים וכבר איתם אנחנו יכולים ללחם, לחזור לאגו שלנו, לרצון לקבל. כאילו לחיות אותם המצרים, אבל הם כבר נמצאים ברצון אחר כבר, שנקרא ארץ ישראל, רצון קל. ארץ, רצון, וישראל ישר קל, שאנחנו יכולים, אותו האגו שלנו, שבינתיים ברחנו ממנו, מהמצרים, כן? ומשך 40 שנות המדבר אנחנו עלינו על פני האגו הזה, יותר ויותר ויותר. רכשנו כוח לעמוד מעליו, עכשיו אנחנו מתחילים לחזור עליו ולתקן אותו. זה נקרא כיבוש הארץ. אבל זה עוד לפנינו.
כן, זהו, זה עוד לפנינו. כמה ככה שאלות טכניות ומושגים לסיום, שאלות טכניות, מה פתאום פרעה רודף אחרי בני ישראל? עד שהוא הרי גירש אותם. אז קודם כל, מה פתאום הוא רודף אחרי?
אז כל הזמן נותן להם אפשרות לצאת ושוב לא, כן ולא, כן ולא. זה ככה אדם מרגיש את המשחק הזה.
שהאגו נותן לי, אומר לי, תצא, ואז אומר לי...
אני מרגיש כל הזמן כך, שאני מוכן ולא מוכן ולא... מה, אתה מגיע לשיעור, אתה מוכן בזמן השיעור להיות, אני כולי, מה יש לי בחיים האלו? רק רוחניות. אתה יוצא החוצה וכבר מתפח. וכך כל פעם, כל פעם, זה מצטבר עד שעושים חשבון הנכון.
האגדה של פסח? למה אנחנו...
אגדה של פסח למה... זה כל הסיפור של יציאת מצרים בכלים ובאורות. אם אנחנו ניקח את שאר הכוונות של הארי, אנחנו לא נבין שם אף מילה. האורות כאלה מהירים על הכלים האלו ואלו עושים ככה, ואורות כאלו על כלים האלו וכך זה, ויוצא לנו כל הסיפור יציאת מצרים כפעולת האורות על הכלים, על הנשמות, שהאור העליון כל הזמן משפיע על הנשמה, וכל הזמן עושה איתה, והפוכו. כל פעם מטפל בה עד שמוציא אותה מהגלות לגאולה. ומאוד קשה להסביר את זה. ארבע כוסות, ארבע בנים, זאת אומרת, אפשר להסביר דברים האלה, אבל בצורה כזאת אנושית, כאילו פשוטה, פסיכולוגית. אולי מוסרית.
אתה אומר, האגדה הזו שאנחנו קוראים בעצם, שהיא סיפור כזה שיושבים כל המשפחה, ודווקא מסורת נורא נחמדה, שככה...
זה סוד העליון עמוק מאוד, אני אומר לך, תתחיל לקרוא שם, זה כתוב אולי 20 דפים סך הכל עליה, על כל האגדה, על כל היציאת מצרים. אין אף מילה שאפשר להבין אותה. כי זה אור העליון הגדול ביותר, שפועל על האגו שלנו, כדי להוציא אותה לחירות.
אז הבנו קצת יותר היום על העניין הזה של יציאת מצרים. רב לייטמן, תודה רבה לך.
אני מקווה, אם ככה אני שמח.
כן, תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו כמובן נתראה בעוד תוכניות של סיפור רוחני, בהם אנחנו ננסה להבין ולהסביר את הסיפורים, סיפורי התורה, התנ"ך שלנו. תודה לכם.